שלום וברכה לכולם. שלום רב אברום.
שלום רב שלם.
פרשת ויירו.
פרשת ויירו.
מקס.
ראש חודש שבט, היה יום חמישי.
שבט.
זה בעצם פרשיות האמונה.
או.
פרשיות האמונה, פרשת ויירו. יש לנו את השיעבוד ושבע המכות. אחרי זה פרשס בוי. עוד שלוש מכות, יציאת מצרים.
או פיג'מה.
אז כידוע, מובא בספרים הקדושים שכל שבוע מה שקוראים, אז מתנוצץ הענייני הקדושה של אותו שבוע. אותה הערה שהייתה במה שמסופר בתורה, מתנוצצת באותם שבועות וימים. נו, אז ממילא זה אומר שהניצוצות הגדולים של האמונה שהיו אז, האור הגדול של האמונה שהיו אז, אז הוא מתנוצץ גם בימים האלה. אז בעזרת האמונה בבואי רואילום, אז השם יעזור, שנזכה כולנו לגדול באמונה. נו, כשמאמינים בהשם, אז הקדוש ברוך הוא שולח ישועות.
יפה.
לכלל ולפרט.
יפה. אני אמשיך את מה שאתם אמרתם בסיפור, שמספר ששאלו את הגאון רבי ציון גוטפרב, מראשי ישיבות, מראשי קהילה סמסמידים, או שישי וחשוב, איך אפשר להתחזק בימים האלה? בברום, נזכרתם את האמונה. איך אפשר להתחזק בימים האלה? אז הוא סיפר שני סיפורים יפים, סיפר סיפור ראשון על זקנו, הגאון רבי יצחק דוד גוטפרב זצ"ל, יהודי צדיק מנקי ירושלים, שהיה מבריץ שהוא לא הרגיש טוב, הוא היה שולח אליו להתפלל עליו.
שיזכיר אותו.
אז הוא היה הולך עם הגאון רבי ציון הומינר זצ"ל, הם היו מסתובבים ביחד, אז בירושלים הגיעו כל המחנות, והגיעו מחוץ לארץ, ונבח ראשי המדינה היו... קיצור, ממירים אותם
יש לו להילחם ולהעביר אותם על דתם.
כן, והם היו הולכים ומסתובבים שם במחנות העקורים ומשכנעים אותם לישיבות, לתלמודי תורה ולשמור על יהדותם, שהמשיכו להיות כמסורת ישראל סבא, איך שהם הגיעו, איך שהם התחנכו. סיפר שפעם אחת הם היו ככה, עשו סיבוב שלם אצל העקורים במחנות,
שבדרך כלל אותו להיכנס, והיו צריכים ממש כמעט למסור את הנפש,
לא כמעט. כן, כמעט שהיה להם חן מיוחד, הגיעו לשם. עכשיו, זה היה זמנים שבלילה רב אברהם היה אסור להסתובב ברחוב. זה היה סכנה, הם מחבלים בכל. אומרים שרק היום אנחנו זה, ברוך השם, נבח. אז הם הלכו לאיזה מקום, למחנות, ושכנו כל היום. אז הגיע הלילה, אז הם הלכו ברגל. ופתאום איזה ג'יפ צבאי קופץ עליהם. עם אקדחים שלופים, החיילים אומרים להם, היה איזה סיסמה שהייתה ידועה כאילו לכל האנשים של הצבא, מי שהיה צריך, היה יודע, סיסמה שאומרת הסיסמה, אבל לא היה מותר להסתובב. אז מיד, עכשיו הם צדיקים, מה הם יודעים סיסמה, מוסייס?
רשי מטויס וסימדים.
כן. אז פתאום רואים שני דמויות שחורות, מיד הג'יפ פונה עליהם, ומיד ככה החיילים עם אקדחים שלופים, מה הסיסמה? אז מה הסיסמה? אז מיד אחד מהם צעק, שמע ישראל, השם אלוהיכנו, השם אחד. הם שמעו מיד את זה, מיד אמרו, זה משלנו, באו.
אין לך סיסמה גדולה מזו.
עלו אותם על האוטו, ולקחו אותם חזרה לבית. באמת בימים האלה, בנבח, באירוע שהיה בשמחסטירה, האירוע, הטרגדיה הגדולה שהייתה, אז יש סיפורים על גבי סיפורים של חיילים שבאו לראות על כל מיני... אנשים חשודים, צעקו שמה ישראל, ואז אמרו, הנה יהודים, שלא לראות בהם. סיסמה שהצילה את כולם. אז זה היה הנס הראשון, ככה, לקחו אותם, מלו אותם על הג'יפ, והחזירו אותם הביתה. כן. אומר הגאון רבי ציון, גם בימים אלה, אנחנו צריכים לזכור, שזה הסיסמה שכל השנים הצילה אותנו, כל הדורות, גם להזכיר את השם שמה ישראל, להתפלל השם, להתחנן לשם שיושיע אותנו ויציל אותנו מהגזרות הקשות.
לצוק את הסיסמה.
כן. הוא סיפר עוד סיפור על... הוא סיפר עליו שבידי דואב ועובדה. אמר שהיה פעם איזו דירה בירושלים, סיפור של לפני 50 שנה, היה דירה בירושלים של מיסיונרים. ויום אחד החליטו לעשות שם הפגנה נגד כל הפעילות המיסיון שהולך שם. היה שם איזה אברך שהגדיל לעשות לא רק בהפגנה, אלא גם השחית שם את הדירה, ועשה נזקים גדולים והכל. ותפסו אותו. והיה שם ידי תביעה, והחליטו להכניס אותו לכלא להרבה הרבה הרבה שנים. ומה נשמעו ויראו, צריך לדעת איך להתנהג וזה. וביקשו ממנו רבן ציון שיבוא להיות, לשאת איזה, יש מושג כזה של עדות אופי. רגע לפני שיש את הגזר דין, אז עושים עדות אופי שם, שהוא בן אדם טוב, ושהוא בן אדם שהציבור צריך אותו, ושהוא יהיה חסר אם הוא יהיה בכלא, ויש לו משפחה וכולי. אז ביקשו ממנו. אז הוא אומר, אז אף פעם הוא לא היה לו, שהוא הולך לבית משפט, לשאת עדות אופי, אבל בשביל להבריך הזה שהוא הכיר אותו, מה אני חייב לעזור לו. אז הוא הגיע לבית משפט, הגיע היום שהוא היה צריך לשאת את העדות אופי, מגיע ככה, היה כנראה לבוש עם כל המדהים והכל, חרדי, שופטת חילוניה.
לבוש מדהים, אתה מתכוון עם כל השמונה בגודים.
שמונה בגודים, כן.
כמיטה והמסורת.
והוא נעמד על הדוכן, והוא אומר, כבוד השופטת, אם יורשה לי, אני, קודם כל, זה בית המשפט. בבית המשפט אני יודע שאתם חותרים רק לדעת את האמת ואת הצדק. כי זה מקום המשפט. אז אתם ככה הרגישו חשובים, כן? בדיוק, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. השופטת הנהנה בחיוב. אז אומר, כבוד השופט, אני רוצה לשאול אותך שאלה. האם את הולכת לבית כנסת ביום כיפור? אמרה לו השופטת, כן, אני הולכת. אז הוא אומר, כבוד השופט, אם אני יכול לשאול, מה את מבקשת ביום כיפור בבית כנסת? אמרה לו השופטת, אני מבקשת שהשם ייתן לי שנה טובה, שייתן לי ברכה, פרנסה, שייתן לי נחת מהילדים, ושיכון אותי לטובה. אז אמר לה, הרב מציאל, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. הרי אנחנו יודעים שאנחנו מקבלים בשנה, לפי מעשינו, לפי איך שהתנהגנו, הקדוש ברוך הוא עושה לנו. מה זה צריך להיות שמבקשים מהשם לעשות לנו משהו יותר ממה שמגיע לנו? איך שמגיע לך לפי איך שהתנהגת, כך צריך להיות לך השנה הזאת. מה זה שמבקשים? אנחנו מבקשים הרי צדק, מבקשים מהשם שיעשה את מה שמגיע לנו. אז בבקשה, לפי איך שהתנהגת, ככה מגיע לך השנה. מה אתה מבקש עוד דברים? השופטת נכנסה לאוויר, אמרה לו, באמת אתה צודק? אנחנו מבקשים דבר יותר ממה שמגיע לנו. אמר לה, מציון, זה בדיוק הפירוש. זה שאנחנו מבקשים מהשם רחמים, שיחוס עלינו וירחם עלינו, זה לא עיוות הדין. כי המשפט הצדק הוא שהקדוש ברוך הוא דן אותנו, והוא בודק מה מגיע לנו, אבל הוא משתמש גם במידת הרחמים בשביל הצדק, כן? הוא משתמש ברחמיו הגדולים, ועל זה מוכן אותנו ונותן לנו שנה טובה ומתוקה, בגלל שיש לו גם מידת הרחמים.
רחמים מידת זה הרחמים, חלק מהצדק.
זה חלק מהצדק, זה לא סתירה מהצדק. זה לא עיוות הדין. כשמודדים את הצדק של הבן אדם, אז מסתכלים גם על הרחמים. וכאן הוא עבר לדבר על הבן אדם הזה. הוא אמר לו, האיש הזה שתדעו לכם, הוא נכון שהוא עשה מעשה, אפשר לומר שלא ראוי, אבל הוא ראש משפחה, ויש משפחה שיש לו ילדים.
יש על מה לרחם.
ואתם צריכים לרחם עליו, הוא איש שדואג לציבור, ולכלל, ואכפת לו אחרים, הוא עושה מעשים טובים, הוא עושה חסד, ודואג פה, וסיפר עליו שבחים, שבחים. וממש היה ניכר הדבר, שעשה רושם על השופטת, שצריך להשתמש במידת הרחמים. והיא אמרה, שבגזר דין בו, היא משתמשת במידת הרחמים, כמו שהרב מציון אמר, זה ממש השפיע עליה. אמנם באמת הוא קיבל עונש, אבל ממש עונש מזרי, לעומת מה שהתביעה רצתה לתת לו. ככה מספר. אומר רב מציון על היום, אנחנו מבקשים מהשם, בבקשה, שישתמש ברחמיו הגדולים שיש לשם, וירחם עלינו, ויציל אותנו מהגזרות הקשות. צריך להתפלל לשם, שישתמש ברחמיו, ויציל אותנו ויושע אותנו בעזרת השם בימים האלה.
איי, איי, איי. פלאי פלאי, יפה, יפה מאוד. כן. הגאון רב חיל צוקר, מראשי ישיבת תואר בתפארתו, מספר סיפור מדהים. הוא מספר שהם ישבו באשדוד. והיו שבו באשדוד שם באיזה סיום מסכת של אחד האברכים מהכולל שם שהזמינו אותו. והוא סיפר להם על אחד שהוא עובד איתו, שהוא לומד איתו חברותה, אחד שהוא התחיל להתחזק והוא לומד איתו, אותו אחד, הוא מספר, עובד באחד מהתעשיות הביטחון, תעשיות של המפעלי נשק, תעשייה אווירית, איזה משהו מעין זה.
סודי.
כבר הרחבנו מספיק.
סליחה, שאלתי, אוקיי.
והוא בקשר איתו, לומד איתו, ולאחרונה, בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, הם למדו הלכות חופץ חיים, שמירת הלשון, והוא התחזק בזה. הוא ספר שהחליט שהוא מתחזק בזה, אז גם בעבודה, חלק מהווי העבודה, זה שמדברים על העובד ההוא, על העובד ההוא, אז כשהתחילו לדבר כל פעם על העובדים שם, כשעמדו כמה והתחילו לדבר על עובד פלוני, עובד אלמוני, אמר, בואו נחליף נושא. אמרו לו, מה זאת אומרת?
נהנים העניין.
זה חלק מהכיף.
כן.
אמר להם, זה, אני רואה את זה כסוג של בגידה, לדבר למישהו מאחרי הגב, בלי שהוא יודע, הרי אם הוא היה פה, לא הייתם מדברים את זה, לא נעים לכם. טוב, אז זה בא פעם ראשונה, אמרו לו, אוקיי, אתה צודק. פעם שנייה, שלישית, זה כבר, זה נהיה מצב לא לעניין. אמרו לו, תקשיב, להנהלה חשוב פה, שיהיה אווירה טובה בין העובדים, ואתה גורם להכיר את האווירה. הוא אמר להם, טוב, אתם צודקים, חשב, הלך הביתה, חשב עם עצמו, והוא החליט ככה. הוא יפסיק להעיר להם, לא להכיר את האווירה, מה שנקרא, אבל כמובן שהוא בשום אופן לא יעבור על שום איסורי לשון הרע ורכילות. אז מה שגרם לו ככה יותר להתבודד, עם עצמו, אז אם אלה יותר להשקיע בעבודה, והוא היה יושב ב... בחדר שלו, בפינה שלו, ושקוע יותר בעבודה. אחרי 3 חודשים, קוראים לו, מזמינים אותו לפגישה עם המנהל של המפעל והסגן מנהל. הוא חשב מה כבר יכול להיות, משהו לא טוב שהוא עשה.
מה חטאתי?
הגיעה הפגישה, והם סוקרים לו את כל הפעילות שלו, ומציינים שהם מאוד מאוד נהנים, והתפנתה משרת המבקר של המפעל. המבקר, ומחפשים חדש, הוא אומר, הוא אומר שהמשרה של מבקר זה משרה שרבים רבים חשקו אותה, ובשביל להיות מבקר צריך לעבור קורס מיוחד.
וואה.
אז כל מי שרצה הלך מעצמו לקורס הזה, שילם הרבה כסף,
מנתי.
כדי שיגיד שהוא מוכן, שיוכל להתמודד על המשרה הזאת. כמובן שמרת הסחור בצידור בשלם, אומר שזה פי 3 מהמשכורת הרגילה. והם אומרים לו שהם רוצים אותו.
כן.
הם רוצים אותו. הוא אומר להם, הוא אומר שהוא לא יודע,
נעתק...
מילים מפיו, לא למדתי לקורס, אמרו לו, אל תדאג, אתה תצא לקורס, אנחנו מיומן אותו, ואתה משחק לקבל לזכורת בזמן שלא עומד את הקורס, כי אנחנו שמים לב בחודשים האחרונים שאתה מסור לעבודה, בצורה יוצאת מגדר רגיל,
וואו.
רואים איך שאתה עם עצמך ושקוע וואו, ועושה את כל מה שצריך, אז זה כזה מבקר אנחנו רוצים. זה החצי הראשון של הסיפור, אומר הרב צוקר. ממשיך ומספר, הרב צוקר יושב שמה, בסיום, הגאון רבי חיל נוביק, והוא שאל אותו, איך אמרת שקוראים לאותו
עובד.
לאותו עובד? יואל משהו? אז הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, תשאל אותו, אם אבא שלו זה יוסי.
נו.
הוא אומר לו, מאוד מעניין. הוא מספר להם. הוא מתקשר אליו, הוא אומר לו, יואל. הוא אומר, אני הכרתי אותו יואן. הוא אומר, נכון, קראו לו יואן. חזר בתשובה והחליף ליואל. הוא אומר, תקשר, תשאל אותו אם הוא זוכר אותי. הוא מתקשר. לא, לא זוכר. הוא אומר לו, איך אתה לא זוכר? אח שלך זה יוסי, כן. והוא מזכיר לו. הוא מספר כזה סיפור. באשדוד הגיעו בעלייה, שאלו מרוסיה, בתף שינון. תשנת ניסים, שאלו הרבה. עלו כמיליון יהודים, כמיליון מברית המועצות, שהמון מהם היו יהודים. ובאשדוד היה הרבה רוסי, עלו לשם הרבה מברית המועצות, והם ידעו רוסית, אז זה לא יכלו כל כך לתקשר איתם, אבל הרבה בהם ידעו יידיש, המבוגרים ודאי ידעו יידיש, וגם הרבה צעירים שלמדו מהסבא וסבתא יידיש. אני גם בתור חיפאי, אז גם לחיפה הגיעו הרבה רוסים, וגם זה היה אותו דבר. המבוגרים ידעו יידיש, דיברו איתם ביידיש, וחלק מהצעירים גם ידעו דיבורים מהסבא וסבתא. אז הוא אומר, היו כמה שהחליטו שזו הזדמנות לחזור למקורות. הם באו וביקשו לעשות את זה. אז נתנו לנו איזו כיתה באיזו תלמוד תורה, ושם היינו מתפעלים כל שבוע. והוא מוסר להם דברי תורה, הרב נוביק. ואומר, אם אז, והיה שם, והיה שם את ה, והיה שם את האבא שלו, ואז יום אחד היה את הפיגוע הנורא בתל אביב, באיזה אוטובוס שנהרגו המון אנשים, אז הרב נוביק אמר בשיעור, בין מקבול השבס למייריב, שאם היה עוד 100 שיעורים כאלה, אז הפיגוע הזה לא יכול לצאת אל הפועל.
וואו.
כולם שם התרגשו, ואחד שם, אבא של אותו יחיאל, אותו יואל, סליחה, נעמד ואמר, אז אני מזמין עוד שיעור, אני מזמין את השיעור הראשון מהמאה. אצלי בבית, אני מבקש שהרב יבוא, פעם בשבוע. הוא אומר את זה ככה, תפס אותו לא מוכן, כי הוא מאוד עמוס, אבל רגע לפני זה הוא דיבר על כמה שצריך להרבות תורה, והוא יסרב, אז הוא הסכים. וככה הוא מגיע כל שבוע אליהם הביתה, יוסי היה יושב בצד ימין, יואל מצד שמאל, והוא ממול, עם האבא, ולומדים. וככה הוא הזכיר לו, אמר, בטח שהוא זוכר. ופה הוא מוסיף עוד משהו, וזה הוא מקשר את זה, כמה צריך להיזהר בלשון של הבן אדם. חבל שם טוב אמר, חופץ חיים, מביאים את זה עוד הרבה. כמה צריך להיזהר מה שמוציאים מהפה, הרבה הרבה יותר ממה שמכניסים לפה. בכל אופן, אז הוא, מה שקרה, שעם הזמן גם היו שם אנשים מסורתיים, לא רוסים, שגם רצו, חיפשו בית הכנסת ורצו לבוא, אז גם התחילו לבוא, אז עם אלה השורים כבר עברו לעברית, כדי שכולם יבינו, ואז הגיעו קבוצה של אברכים שחיפשו בית הכנסת, אז הם באו לשם להתפעל מנחה, בערב שבת, והרב נוביק אומר, הוא עוד לא הגיע לבית הכנסת, ועוד לא היה מניין, אז אחד האברכים שאמר, רגע, אם זה לא שומרי שבת, אסור, חשב ככה בנו מעצמם, אסור לצרף אותם למניין, לא יכולים לצרף למניין. אז הוא ניגש לאחל ואמר לו, אתה שומר שבת? אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, אתה שומר שבת? אתה יכול לצרף למניין? הוא שמע את זה, ככה היה אבא של היוסי הזה. ובקיצור, המניין מאוד נפגע, ועזב, אמר לו, רוצה לחזור לפה, התפרק שם ההישג. והם עזבו את אשדוד, עברו לראשון. הוא אומר, הילדים האלה, יוסי ויואל האלה, שהלכו כבר כמעט, היו עם חצי רגל בתלמוד תורה דתי, בבית ספר דתי, עברו לעיר אחרת, עיר חילונית, וזהו. זה מה שקרה מאותו משפט עצוב, שהוא שאל, כמובן שהוא לא רצה לגרום כזה דבר, אבל כמה צריך להיזהר ממה שמוציאים מהפה. ובאמת השם עזר, והיה לו סייעתא דשמיא, שכל מה שהוא השקיע בזה חזר, ולפחות יואל, האח ההוא, חזר בתשובה ועושה קידוש השם. באמת זה מזכיר, נסיים בעניין הזה, שיש על העניין אם אפשר להתפעל מחלי שבתות. אז כמו שאתם יודעים בסודי סודות, שאני לפעמים עושה שיעורים בבתי אסורים.
נכון. אז זה כבר, כולם מכירים את הסוד הזה.
אז שמה,
אז כמו הכור האטומי בדימונה, כן, לא לספר. כן.
כמה סודות ברגע אחד, רב שלם. אז ידוע שנפסק בהלכה שמחלל שבת בפרסיה, אז הוא לא יכול להצטרף למניין וכו' וכו'. אז שם מגדירים את זה כמקום של הנוסים, ואז עם אלה יש כזה גדר שמה זה בפרסיה, אם הוא יראה מולו את גדול הדור, הוא יחזיק את הסיגריה, הוא יתבייש, הוא יסתיר. אז אם אלה זה כבר לא בפרסיה, זה אחד הסניפים שרוצים להתיר, שלא יהיה חזן, שלא יקרא בתורה, אבל זה משהו אחר. אבל היה אחד שהיה מגיע, קראו לו הרב הופמן, זכר צדיק לברוכה, הוא מסר את נפשו על כל עניין הבתי סוהר, מגיע לחזק אנשים, והוא חלה במחלה, ועם כיסא גלגלים הוא היה מגיע. היה מגיע עם כיסא גלגלים לחזק את האנשים, שהיה איזה מפקד דרוזי, שנורא התרגש שהוא מגיע במצב שלו, פשוט נשק לו את הרגליים.
וואו.
בכל אופן, אז הוא היה מוסר שיעור, ולפני שמתחילים מנחה, עד דופק לשולחן, אומר, רבותיי, אנחנו עכשיו הולכים להתפלל, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מקבלים עצם לחזור בתשובה, אנחנו חוזרים בתשובה. כולם צעקו כן, ואז הוא התחיל מנחה. אז השם יעזור שכולנו נזכה לחזור בתשובה, לאבא שבשמיים, ושנזכה לראות ישועות, במהרה בימינו בקרוב ממש.
אמן, אמן, שכוח ברוך.
בצ'אבס.